רגע לפני שאתם מאזינים לפרק הזה, אני יודעת שהאורך של הפרק נראה קצת מלחיץ. כמו ששמתם לב, פרקים עם אורחים יוצאים קצת יותר ארוכים ממה שציפינו. סיבה לכך היא שבאמת הנושאים האלה מספיק חשובים כדי לדון עליהם, ואני לא מתכוונת לחתוך דברים שמרגיש לי חשוב לעלות על השולחן. אז אני רק רוצה להגיד שהפרק הזה הוא סגירת מעגל עבורי. אנחנו הולכים לדבר על מערכות יחסים ארוכות, ואני הולכת לשתף קצת מהסיפור שלי. אני רוצה להכיר לכם את ויקי. תהנו. ויקי, איזה כיף שאת מצטרפת אליי היום.
נחמד להיות פה.
אני ממש מתרגשת מהפרק הזה. הוא גם סוגר לי מעגל אחרי פרידה. אחרי זוגיות מאוד ארוכה ופרידה מלפני שנה וחצי בערך. זה לא טרי, זה לא טרי. אני פשוט עדיין קולטת שאני בטייטל רווקה וזה מוזר בטירוף. וזה פשוט כל כך כל כך מוזר. אז היום אנחנו מדברים בעצם על קשרים ארוכים וקצת על העניין הזה של בעצם כמו הכותרת, אני אוהבת אותו אבל, אני אוהבת אותו אבל, הוא לא מוציא את הזבל, הוא לא, יש לי דוגמאות רגועות, אני אוהבת אותו אבל הוא לא סוגר ארונות אחריו, אני מצטערת, רק שלי עושה את זה, הייתי יכולה לסבול את זה.
ארונות פתוחים זה פשוט נורא.
וואו, נורא. אני אוהבת אותו אבל, הנה, דברים קצת יותר גדולים, אבל הוא לא עצמאי, אבל הוא מפונק, אבל הוא ילד של אימא. נורא והיום, נורא והיום. ואנחנו נדבר על זה, על קשרים שהם נראים מושלמים מהצד, אבל בפנים הם מלאים ברעל. לא נעים להגיד את זה, והם פשוט לא זה, לא זה. והשלב הזה שאתה מגיע, שאתה באמת כבר לא אוהב, אתה כבר לא נמשך, אתה כבר לא רואה עתיד, אבל אתה שם כי אתה שם כבר שנים. מה, אתה תקום ותלך עכשיו? תזרוק את כל השנים שהשקעת ותגיד כזה, יאללה, בואו נתחיל מחדש. לא, לא, לא. אז אנחנו הולכות לדבר על זה, ואני אשמח שתציגי את עצמך.
אז אני בת 30, עובדת הייטק, / סטנדאפיסטית מתחילה. כן, וחלק גדול מהסיבה גם שהתחלתי עם כל העניין של הסטנדאפ, זה נבע גם מאותה מערכת יחסים שלשמה התכנסנו. פשוט הרבה מחשבות להוציא לעולם, פשוט הרבה מה לספר. אז כמובן שהחלטתי לבוא ולחלוק עוד, כי למה לא בעצם?
אני אתחיל במערכת היחסים הארוכה שלי. אז לפני שנים רבות, הכרתי גבר בגיל 15, גבר, נער, בואו לא נחמיא לנער בן 15. מפה לשם מערכת יחסים של 7.5 שנים. לכל השואלים, לא, לא חשבתי שזה מה שיהיה, לא תכננתי. למען האמת, כבר בארבע שנים שעברו לי, וואו, אתם מלא זמן ביחד, אמרתי, כן, יותר מדי. בחצי צחוק, חצי אמת, כי זה היה לי סופר עזוי שמגיל 15 אני עם מישהו, וכולם מדברים על חתונה. ואיפשהו במערכת יחסים שלנו, באמת, השיא היה בארבע שנים. אני כל הזמן אומרת ששם היה הרגע שהכי הכי הכי אהבתי אותו. ולפני ארבע שנים, את יודעת, מערכות יחסים, יש עליות, מורדות, זה, הכל טוב ויפה, אבל מתגברים על כל הדברים האלו, ואתם עדיין ביחד, ואתם עדיין מחזיקים את הקשר. ואז הגיע השיא בארבע שנים, שזה היה כזה, זהו, אני רוצה להתחתן איתו. אני רוצה להביא לו ילדים. היית שלחת לו הודעות, בוא נתחתן. ככה, כל יום. בוא נתחתן. למה אנחנו לא מתחתנים? למה אנחנו לא גרים ביחד עכשיו? בואי, ילדים בני 18, כן?
כן.
לגיטימי שלא גרים ביחד. בוא נתחתן, למה אנחנו גרים באחד? בוא נביא ילד, בוא נביא זה. באמת, כמו מאוהבת ברמה חולנית, קצת הייתי אומרת. היום נראה לי גבר יברח ממני בשלב הזה, אבל, אבל זה מה שהיה. ואז, בארבע שנים, קרתה סוג של תפנית במערכת יחסים שלנו. שנינו התבגרנו, כל אחד התבגר בצורה שונה. ופתאום זה לא עבד יותר, זה פשוט לא עבד יותר, פשוט... אני רציתי דברים אחרים, אני הייתי במקום אחר, לי היו תוכניות מטורפות, וכזה, אני רוצה להקים חברת קוסמטיקה, ואני רוצה להקים את שיווק, ואני רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, והוא היה בתוכניות קצת יותר קטנות ממני, הכי לגיטימיות של גיל, כאילו, 20 של לעשות טיול גדול, לטוס, לטייל, לעבוד, להרוויח כסף, לצאת, כאילו, הכי לגיטימי, אני פשוט לא הייתי בראש הזה. משם הדברים התחילו להידרדר. הגיע השלב הזה שבאמת ראיתי שאני לא נהנית מאותם דברים, שהוא מחפש לצאת עם חברים עד 2 בלילה, אם לא יותר, אם לא עד הבוקר, ואני כולה רוצה מישהו שישב איתי, ראיתי טלוויזיה, כמו הסקנה שאני עם כוס תה ופופקורן, כאילו, מה את רוצה יותר מזה? וזה פשוט לא עבד, זה הייתה התנגשות מוחלטת. והשיא הגיע שעברנו לגור ביחד. וידעתי שפה יהיה רגע המפנה. ידעתי שאו שזה יצליח בטירוף וכל הבעיות ייעלמו וכאילו, הנה אנחנו מתחתנים. או שזה יהיה אסון גדול מאוד ואני ארצה למות. אחד מהשניים, אין באמצע, כאילו, או שזה יהיה סופר סופר טוב או שזה יהיה ממש 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 רע. וזה היה ממש לפני שהקורונה הגיעה לארץ, ששמענו את פרסומים מסין על מחלה מסתורית שגורמת לאנשים להתעלף ברחוב, ואנחנו חיינו פה, כאילו הכל בסדר. עברנו לגור ביחד, האמת, דירה סופר חמודה, וגרנו ביחד, ופתאום קלטתי שזה לא עובד. זה לא עובד, שאני רוצה לחזור הביתה. שאני כזה, אני מדברת עם אמא שלי בטלפון, אמא, אני רוצה הביתה. לא כיף לי, פשוט לא היה לי כיף. הרגשתי כאילו, וואו, אני הייתי הכי פמינצית, אבל הרגשתי כאילו כל העול של הבית נופל עליי, ואני עושה הכל, ואני מנקה, ואני מבשלת, ואני עושה קניות, וסבבה, הוא עובד יותר קשה ממני, אבל הרגשתי לבד, פשוט הרגשתי לבד, ולא מספיק זה, אני מגיעה הביתה, ופתאום אני רואה את החברים שלו אצלנו בסלון, והוא יוצא מבלה עד 3 בלילה. איפה, מה הולך פה, כאילו, שוב, זה לא הייתה אני, ובתודה רבה לקורונה, זה היה התירוץ המושלם לצאת מהדירה. אז יצאנו מהדירה, דיברנו עם בעל הבית, ואמרנו לו, תקשיב, קורונה, אין לנו איך לשלם. יצאנו לחלט, אין לנו איך לשלם, ופשוט יצאנו על בסיס התירוץ הזה מהדירה, על זה שכאילו חלטים ואין מה לעשות, והיינו צריכים תוך שבוע וחצי לפנות את כל הדירה ואת כל הריהוט שהשגנו, שזה היה מאוד מאוד מעצבן, אבל עשינו את זה וחזרתי הביתה, והבנתי שאני פשוט לא מאושרת. הייתי הולכת לישון, והייתי מרגישה פשוט עצובה, ממש. כאילו בא לי לבכות, כאילו הלב שלי כואב. פשוט לא הייתי מאושרת. הרגשתי שאני לא יכולה יותר עם המערכת יחסים. והיה לי קשה לשים על זה עצמה. והיינו מנהלים המון המון שיחות. חשוב לי לשקף. ניהלנו המון שיחות במהלך השנים של, תקשיב, אני חייבת שתעבוד על זה, זה מאוד מפריע לי, זה א' מפריע לי, ב' מפריע לי, כאילו, וזה לגיטימי. אנשים צריכים לדעת לקבל ביקורת במערכות יחסים, שיש דברים שמפריעים לצד השני, ומספיק חשוב לך, אתה תעבוד על הדברים האלה. כולנו יודעים את זה. אבל זה לא מספיק חשוב, והוא לא עבוד על הדברים האלה, והיינו חוזרים לאותן שיחות שוב ושוב ושוב ושוב, עד שכאילו, no more, ודיברתי עם חברה שלי, וחברה שלי אמרה לי, תקשיבי, אני לא אגיד לך מה לעשות. תעשי מה שאת מרגישה. אני חושבת שאת כבר החלטת, שאת כבר יודעת מה את צריכה לעשות, ופשוט תעשי מה שאת מרגישה, ואני פה איתך, והכל יהיה בסדר. והיא כאילו נתנה לי את הזריקה הזאת של הביטחון שהייתי צריכה, והגעתי הביתה, והתחלתי את השיחה הזאת, בטלפון, לא פחות ולא יותר, קשר של 7.5 שנים, התחלתי אותו בשיחה בוואטסאפ, בוא נפתח את הדברים. ואני, הבן אדם האחרון, שיגיד לאנשים, תיפרדו מאנשים בוואטסאפ, אל תעשו את זה, זה לא מכבד, במיוחד ברגע שאתם בקשר רציני, זה הדבר הכי הכי לא מכבד שאתם יכולים לעשות, ואני הייתי חסרת כבוד, ועשיתי את זה בעצמי. והתחלנו לדבר בוואטסאפ, ואני מתחילה לדבר, הוא קולט את הווייב, הוא מבין שמשהו רע מתקדם, והוא אמר לי כזה, טוב, אני לא ממשיך את השיחה, תבוא אליי, נמשיך את השיחה. לגיטימי, סופר לגיטימי. אמרתי לו, אתה צודק, התארגנתי והלכתי אליו, המשכנו את השיחה משם. אמרתי לו שאני לא מעוניינת להמשיך בקשר, שאני לא מרגישה שאני אוהבת אותו יותר, שאני לא מרגישה שאני נמשכת אליו יותר, שאני פשוט לא מאושרת יותר, פשוט אני כבר לא שם. והוא לקח את זה מאוד קשה, שברתי את הלב לבן אדם בפעם הראשונה בחיי, וזה היה מזעזע. זה הרגשתי כל כך כל כך כל כך רע עם עצמי, ופשוט עשיתי את זה. ופתאום הבנתי שאני אחרי. נגעתי הביתה, הרגשתי הקלה. זה היה זוי, הרגשתי כאילו מיליון טון פשוט ירדו לי מהלב, ועכשיו אני בן אדם חדש, ואני מסוגלת לעשות דברים, ויותר מזה, עוד לא נפרדתי ממנו, ואני כבר הייתי מוכנה להכיר גברים חדשים. הייתי בראש של להכיר גברים חדשים, עוד לפני שנפרדתי ממנו, ואז נפרדתי ממנו, והבנתי שאנחנו בקשר של 7.5 שנים, ושאני רוצה לתת עוד גם את הכבוד שמגיע לו, ואני לא רוצה עכשיו ללכת ובמרכאות, אני אומרת את זה, להשתרלל כמה שבא לי, כי זה לא מכבד אותו, ואני לא הייתי רוצה שהוא יעשה לי את זה. וזה מה שקרה, לקחתי חודש הפסקה מאנשים, בעיקר אפליקציות, לא נכנסתי, לא דיברתי עם גברים, לא פניתי עם גברים, ופשוט לקחתי חודש הפסקה. ואז עשיתי את הטעות הגדולה ביותר, ושכבתי עם האקס. חברים, אני רוצה לציין שזו המערכת יחסים הראשונה שלי, אני חושבת שזה בסדר לעשות את הטעות הזאת, לפחות פעם אחת בחיים שלכם אתם עושים את הטעות הזאת, ואז אתם מבינים ש... אוקיי, זה לא חכם, זה טיפשי מאוד. אז עשיתי את הטעות הזאת, ויותר מזה, פתאום את שוכבת עם הבן אדם, ובכל זאת, הבן אדם מכיר אותך, את מכירה אותו, אז הסקס, הוא סקס טוב סך הכל, ואת שוכבת עם הבן אדם, ופתאום מתעוררות לך רגשות, ואת לרגע רוצה להגיד לו שאת אוהבת אותו, ואז הוא הולך, ואז את כזה, איזה כיף שהוא הלך, וזה זוי, זה ניגודים אחרים לגמרי, ו... באיזשהו יום שכבנו, ופתאום הבנתי, למה אני עושה את זה? פתאום הבנתי את כל הסיבות, נזכרתי בכל הסיבות שנפרדתי ממנו, ופשוט הבנתי שאני לא רוצה לשכב איתו יותר בחיים. ומשם פשוט הפסיק בבום, והוא דיבר איתי, וכמובן, את יודעת, הוא ניסה, גם לא היה קשה, בכל זאת היינו החברים הכי טובים, וגם לא היה קשה כל הפרידה הזאת, ובסופו של דבר עמדתי על שלי והבנתי ש... אין לי סיבה לשכב איתך, אני לא באמת אוהבת אותך, אני לא באמת נמשכת אליך, וזה פשוט מיותר בשלב הזה, זה סתם מבלבל את שנינו, בוא ניקח הפסקה, בוא נתרחק, כמו שצריך להתרחק. וזה מה שקרה. ופתאום הלכתי לאפליקציות, והכרתי גברים, ודברים אחרים התעוררו, שאנחנו באמת נדבר עליהם, אבל עשיתי את הצעד הזה. אני רוצה לציין שלקח לי 3 שנים לעשות את הצעד הזה. אני רציתי להיפרד כל כך כל כך הרבה פעמים, והשיחה הזאת עלתה כמה וכמה פעמים, וכל פעם, אני לא רוצה להשתמש במילה מניפולציות, אבל זה סוג של מניפולציות. הבן אדם מדבר איתך, והוא אומר לך שהוא אוהב אותך, ואת חשובה לו, ושהוא לא יכול לדמיין את החיים שלו בלעדייך, ושהוא ישתנה. ואת מאמינה לו. את פשוט מאמינה לו. פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, את מאמינה לו. את פשוט אומרת, אתה יודע מה? אני רוצה להאמין לך, אני פה כבר 4 שנים, בוא ננסה. אני פה כבר 5 שנים, בוא ננסה. אני פה כבר 6 שנים, בוא ננסה. וואו, הייתי כל כך כל כך גאה בעצמי, שצריכתי לעשות את הצעד הזה, באמת. אני כמה שכעסתי על עצמי, שזה לקח לי כל כך הרבה זמן, בשורה תחתונה, הייתי פשוט גאה בעצמי, ברמות שעשיתי את זה. שכאילו, וואו, כל הכבוד לי, כמה שזה היה קשה, וזה אפילו היה יותר קשה מהשנים הקודמות, כי כאילו הזמן היה ארוך יותר, עדיין עשיתי את זה. וזה הסיפור שלי. בקצרה. בקצרה מאוד אפילו. ויקי רוצה לשתף אותנו בסיפור שלך?
כן.
יאללה.
אז דבר ראשון, אני רק אגיד שאת גם גאה בעצמך בצדק.
וואו.
יש לך את כל הסיבות להיות גאה בעצמך, כי שמעתי סיפורים דומים על אנשים שהיו באותו המצב של עברה איזושהי תקופה, הפסיקה אהבה, פשוט נשארים תקועים. ונשארים תקועים שנים ומקימים משפחות ומביאים ילדים ומביאים עוד ילדים כדי לתקן את הבעיה של הילדים הקודמים, וזה פשות ממשיך
וממשיך. לתקן את הבעיה של הילדים הקודמים.
כן, זה כזה, את זה קצת דפקנו.
את יודעת מה מדהים עכשיו שאת מזכירה את זה? אני פתאום נזכרת ש... את יודעת, כל הזמן מדברים על חתונות, ויותר נכון אני אמרתי לו בשלב מסוים, שאם הוא יצא לנישואים אני אגיד לו לא.
וואלה.
הכנתי אותו מראש על זה, אמרתי לו, אם אתה תציע לי ניסויים, אני אגיד לך לא. כי פחדתי שהוא יעשה את הצעד, ואני צריך להגיד לו לא. אז אמרתי לו, אל תעשה את זה. תודה לאל שלא, שהוא לא עשה את זה, כאילו באמת, תודה לאל. זה יכול להיות מאוד מביך ורע אם הוא יעשה את זה.
לגמרי.
אבל תודה לאל שהוא הקשיב לי. מצד שני, כמה שהוא רצה להתחתן איתי, הוא גם לא חסך לטבעת שהוא כל כך רצה, אז זה כבר בעיה אחרת בפני עצמה. ואני נותנת לך שוב את המושכות לספר.
אז הסיפור שלי קצת דומה, קצת שונה. אצלי זה גם היה מערכת יחסים הראשונה שלי. הכרתי אותו בגיל 18, והיינו ביחד 7 שנים וקצת. הגעתי למערכת יחסים הזאת מאיזשהו מקום של, בואי נגיד, כמה מערכות יחסים לא מאוד מוצלחות משנה פלוס לפני זה. והגעתי במחשבה של, אני לא אמצא מישהו שיואב אותי. הייתי במחשבה כזאת של, אני לא בן אדם שאפשר לאהוב. ואז בעצם הכרתי אותו. וישר אחרי הדייט הראשון שלנו, הוא כבר אמר לי שאנחנו יוצאים. הוא פשוט העמיד אותי בפני עובדה שאנחנו יוצאים, ואז...
כאילו אתם אקסלוסיביים בעצם.
כן, פשוט גם שאלתי אותו בצחוק כזה שלה, כן, אנחנו יוצאים, זה המצב, והוא היה כזה, כן, אני לא נפגש עם אנשים שאני לא רוצה לצאת איתם, והייתי כזה, אוקיי, טוב.
סבבה.
I guess I'm in a relationship.
אני רק רוצה לציין שאני אישית לא חושבת שלצאת זה אומר שאת במערכת יחסים. אני כל הזמן צוחקת את זה, אבל תכלס בתקופה הזאת יצאתי רק עם שני גברים באופן רציני, שזה באמת הייתה לאורך תקופה. שני הגברים היחידים שצריכתי לסבול. וכאילו לא הגדרנו את עצמנו כזוג, אני עדיין הגדרתי אותנו כזה יוצאים, פשוט יוצאים. היינו אקסקלוסיביים, באמת. לא יצאתי עם אנשים אחרים, לא הכרתי אנשים אחרים, גם אמרתי לאנשים שאני יוצאת עם מישהו, אבל לא היינו במערכת יחסים, אז זה מעניין אותי מה שאת אומרת. את כאילו אומרת שלמרות ש... לא הוגדרתם כזוג, מבחינתך באותו רגע הייתם כבר זוג.
כן, כי זה היה באיזשהו מקום, את יודעת, הגעתי לזה גם איזשהו מקום של תמימות כזה. ובאמת...
טוב, זה גם גיל צעיר.
זה גם גיל צעיר וגם הגעתי טראומטית מספיק למצב הזה, ופשוט הייתי כזה, אוקיי, יש פה מישהו שרוצה להיות איתי, בוא נעשה את זה. ואני זוכרת גם בחודשיים הראשונים, גם כל הזמן אמרתי לו, כזה עוד חודשיים אתה תזרוק אותי. כי פשוט הייתי בטוחה בזה שכאילו זה לא יחזיק מים. ואז עברו החודשיים, והייתי כזה, אוקיי, אנחנו עדיין פה, משהו פה קורה. והיו לנו כמה שנים טובות. היו גם דברים שהוא מאוד תמך בי בהם, כמו זה שניסיתי להתקבל ללימודים, כל המכינות שעשיתי, גם עברתי באותה תקופה איזשהו ניתוח שהוא עזר לי במהלך השיקום ממנו. וגם בסופו של דבר עברנו לגור ביחד אחרי כמה שנים, ואני זוכרת, הייתי בת 21 כשעברנו לגור ביחד, ואני זוכרת שסיפרתי על זה לאנשים בעבודה, אז אנשים אמרו לי שזה גיל מאוד צעיר לעבור בו לגור עם מישהו. וגם היה לי איזשהו רגע שהייתי כזה, אומייגאד, כן, זה גיל ממש צעיר, מה אני עושה? אבל פשוט הייתי במצב כזה של, את יודעת, אנחנו כבר באותו שלב היינו בערך 3 שנים ביחד, ופשוט אמרתי לעצמי, זה השלב הבא, אני רוצה לגור איתו, אני אוהבת אותו, הכל נהדר, הכל יופי. ואני לא אגיד לך שלא היו סימנים מקדימים לזה שאנחנו לא אמורים להיות ביחד. נגיד, אני ספציפית, אני לא רוצה ילדים. ומהרגע הראשון שהכרנו, אמרתי לו שרוב הסיכויים הם שאני לא רוצה ילדים. ועם הזמן, תוך כדי דיבורים והתנהלות כללית ביחד, גם סוג של שכנע אותי שבסופו של דבר כן יהיו לנו ילדים. שבמבט לאחור זה הכי מניפולציות רגשיות. כן, זה פשוט... אני לא מבינה איך לא ראיתי את זה אז, את מבינה? כי זה דברים שבדיעבד את מסתכלת עליהם ואת... איך עברתי את זה? אז אני... גם כל התקופה הזאת אני עבדתי במשרדים למיניהם, בעבודות למיניהם, והוא בעיקרון עבד מהבית. ואני זוכרת שחלק מהטאקלים באמת הראשונים שלנו היו על העניין שלא ידעתי במה הוא עובד.
כלומר... אוקיי, זה כאילו סופר נורא אדומה.
כן, כן.
כן, כן גדול מאוד אפילו.
כן, ואני זוכרת ש... את יודעת, אני קיבלתי איזושהי סמיכה של שיווק באינטרנט.
אוי, לא.
שיווק באינטרנט. וגרמתי לעצמי להסכים עם זה שזה מספיק טוב מבחינתי. אבל כל פעם שמישהו היה שואל אותי במה הבן זוג שלך עובד, ולא היה לי מה לענות, זה היה מאיר לי כל פעם מחדש את העניין הזה של אין לי מושג מה הבן אדם שאני גר איתו בעצם עושה. ואני זוכרת שהיו גם פעמים ששאלתי אותו, האם זה משהו לא חוקי שיכול, כאילו...
לפגוע בך.
לפגוע בי, לפגוע
וואו,
בך, לפגוע בנו.
וואו, זה ממש מפחיד.
כן. וקיבלתי שוב ושוב הבטחות שהכל בסדר, שזה לגיטימי, שזה תקין, שזה...
לגיטימי למי?
אז זה בדיוק העניין. ואיכשהו אחרי כל הסיפורים האלה, נשארתי איתו עוד כמה שנים טובות, ובאמת שאנשים מסביב שהיו מסתכלים עלינו, היו רואים זוג, כאילו couple goals, relationship goals. כן, בדיוק.
חברים הכי טובים, איך מבינים אחד לשנייה, וואי, הם כל לא מפסיקים לגעת אחד לשנייה.
כן, ומדברים במבטים, ומושלמים, ולא רבים אף פעם, ולא שום דבר. כמובן שלא רבנו אף פעם, כי פשוט הייתי סוג של מסכימה עם הדעות שלו, כדי להחליק דברים, כדי להמשיך הלאה עם התנהלות סבירה. ובאיזשהו שלב זה היה באזור התקופה שבה חגגנו את 7 שנים שלנו ביחד. הוא עבר איזושהי פגיעה פיזית בגב, וכשהרופא הציע לו איזושהי תוכנית שיקום, הוא לא הסכים אפילו לנסות אותה, כי הוא אמר שזה לא יעזור. וזה השלב שבו פשוט כל המשקפיים הוורודים שהיו עליי עד אותו רגע התנפצו בשנייה. זה היה מעבר מכאילו, הכל נהדר, הכל מקסים, כן, אנחנו לא הכי מסכימים על הכל, מסתדרים בהכל, אבל בסך הכל נהדר, אני אוהבת אותו, הכל טוב, הכל כיף, הכל עובד. לפשוט, כאילו, אני לא יכולה להיות עם הבן אדם הזה באותו החדר יותר.
וואו.
פשוט עברתי למצב של הבן אדם שכל כך מבטר ישר על עצמו, לא תגידי על משהו בחיים, על עצמו. בלי אפילו לנסות למצוא איזשהו פתרון, זה פשוט ניפץ לי את כל התמונה. ומאותו רגע עברו בערך 3-4 חודשים עד שנפרדתי ממנו סופית. זה היו חודשים ממש קשים מבחינתי, כי אני לא גאה במה שעשיתי בתקופה הזאת. בואי נגיד את זה ככה. ההתמודדות שלי עם כל העניין הזה לא הייתה בריאה בשום צורה. הפתרונות שניסיתי למצוא לבעיה לא היו בריאים בשום צורה. והיו כמה רגעים שבכל זאת ניסיתי לתקן את זה, בכל זאת ניסיתי להציע איזה שהם פתרונות. אני זוכרת שהצעתי לנו גם ללכת לטיפול זוגי באיזשהו שלב.
אני מאוד מאמינה בטיפול זוגי, אני חייבת להגיד, כאילו, טיפול זוגי באמת, אם יש מה לפתור, הוא יפתור את זה.
לחלוטין.
אבל אם אין מה לפתור, הוא לא מה שיביא את הפתרון.
זה לא פתרון קסם.
כן.
כן. והוא לא הסכים. הוא לא הסכים לנסות, והוא גם סובב את זה שזה בעצם הכל אשמתי, אני מדוקת, אני צריכה ללכת לטיפול לבד.
זה, תסלחי לי שאני קוטעת אותך, זה לא גאסלייטינג?
זה לחלוטין גאסלייטינג.
את יודעת להגיד בדיוק את ההגדרה? אני לא רוצה לטעות, אני יכולה רגע לחפש באינטרנט. אני ממש רוצה למצוא את ההגדרה מדויקת.
ההגדרה הרשמית היא הרבה יותר טובה מההסבר שלי לחלוטין.
כן, 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 כי אני אומרת לעצמי, זה באמת משהו שמאוד חשוב לדבר עליו. גאסלייטינג, סוג של התעללות רגשית הכרוכה בהכחשות מתמשכות של עובדות אשר זורעות ספק בלב הקורבן וגורמות לחרדה ולבלבול. אני חושבת שזה מגדיר את זה בצורה מדויקת. ההתעללות מתמשכת לאורך זמן, עלולה להביא לכך שהקורבן התחיל לפקפק בזיכרון שלו, בתפיסה שלו, בהבנה הכללית שלו את המציאות, ובשיקול הדעת שלו.
כן, כן. זה בדיוק היה המצב. ואני זוכרת שאחד הדברים שהיו לי יותר קשים, זה בעצם, שוב, זה לספר למשפחה, לספר לחברים, שזה הדבר שאני מתכננת לעשות.
להיפרד.
כן. ונורא פחדתי מזה.
זה מדהים אותי, את סיפרת להם לפני שעשית את הצעד הזה?
כן. בואי נגיד את זה ככה, ברגע שנפרדתי ממנו, כולם ידעו חוץ ממנו. זה הגיע למצב שכזה, פשוט כולם יודעים מה אני מתכננת, מה אני הולכת לעשות, והוא כאילו היה האחרון לגלות את זה.
מעניין אם העובדה, אם אני הייתי עושה את זה, האם זה באמת היה מקל עליי על הפרידה? כי ברגע באמת שכולם יודעים את זה, זה סוג של הופך את זה לעובדה.
מתי את סיפרת לכולם?
סיפרתי אחרי, סיפרתי כבר כשנפרדנו, אני אפילו לא זוכרת איך בדיוק סיפרתי להורים שלי, אבל סיפרתי להם שנפרדתי מהאקס שלי, מטוקסיק, ככה אני מכנה אותו, וסיפרתי להם שנפרדתי מהם, ולמשפחה לא הייתי מסוגלת לספר משהו בזה, ממש לא הביך אותי, פשוט היה לי קשה לספר להם, היה לי קשה לחזב אותם, ו... בטפטופים הם פשוט גילו לאט לאט שכאילו אנחנו לא ביחד יותר. הייתי נוסעת לצפון לדודה שלי והייתה אומרת לי, הוא מגיע גם כן? אז אני כזה, לא, הוא לא מגיע. כאילו אפילו לא סיפרתי לה שנפרד, פשוט אמרתי לה לא. כי היה לי מוזר להגיד את זה, והיה לי מוזר להבין שזו האמת, ושוב להחזב אותם ככה בצורה הזאת.
כי זה גם באיזשהו שלב במערכת יחסים שכולם כבר בטוחים שאתם כבר לנצח ביחד.
מתחתנים, שלחו לנו את הזמנה לחתונה, אנחנו באים, נשים צ'ק, נבוא, נרקוד, נעשה שמח.
בדיוק.
לא, 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 בבקשה לא. אוקיי, אז אני מחזירה אותך לסיפור שלך שבדיוק סיפרת לכולם.
אז באמת, זה סוג של מזל, המשפחה שלי היא לא כל כך גדולה. המשפחה שלי היא די, בוא נגיד את זה, גרעינית. ועדיין מאוד חששתי לספר להם, כי ידעתי שהם, שוב, באיזושהי ציפייה שאנחנו תמיד נהיה ביחד, שאנחנו כבר ביחד, שאני, בואי נקרא לזה ככה במרכאות, מסודרת, שהכל בסדר, ולהגיע להם ולהגיד, אוקיי, תשמעו, אני חושבת להיפרד ממנו, זה היה רגע שהיה ממש קשה לי. ואני הייתי ממש ממש מופתעת מהתגובה שלהם, ומהתמיכה שקיבלתי, כי אני אגיד לך, אני פשוט הכי חששתי מהתגובה של אמא שלי, כי היא פשוט תלתה הרבה תקוות, נגיד את זה ככה, במערכת יחסים הזאת. וכשבאתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, אני חושבת להיפרד ממנו, היא פשוט אמרה לי, מה שתעשי, אני תומכת בך, ואנחנו כאילו נהיה שם, מה שתרצי, מה שתצטרכי.
וואי, זה מהמם ברמות.
זה היה מהמם ברמות, זה היה לא צפוי ברמות, וזה פשוט עוד אבן שירדה ממני.
זה רק מוכיח כמה באמת אנשים יכולים להפתיע אותך.
לגמרי.
שאתה חושב שאתה מכיר את ההורים שלך או את החברים שלך, ואתה אומר, טוב, אני כבר יודע איך הם יגיבו, והם פשוט מגיבים אחרת לגמרי. כן. וזה כל כך מחזק באותם רגעים. ובאיזשהו מקום אני בטוחה שההורים שלי היו תומכים בי אם הייתי אומרת להם את זה. אני בטוחה שהם היו אומרים לי, אנחנו איתך, תעשי מה שאת מרגישה, זו החלטה שלך בסופו של דבר. ועדיין התחושה שאני פשוט מחזבת אותם, פוגעת כן. בהם גם כן. אמא שלי והאקס שלי, הם היו פשוט, היא ימצא אותו בתור ילד, בצורה הכי הכי יפה וטהורה, שיכולתי לבקש ולרצות, והיא כל כך אהבה אותו, והוא אהב אותה, וזה פשוט שבר אותי, זה ממש שבר אותי, המחשבה שכאילו, אני לוקחת להם את הקשר המיוחד הזה שהם בנו.
כן.
זה היה ממש כואב. והנה, עוד פעם, אני מאכזבת אותה, כי היא כל כך אוהבת אותו. ואני לוקחת לה אותו, כביכול.
כן, אבל באיזשהו מקום, את יודעת, גם חשוב לזכור ש... לא משנה מה המצב, הם עדיין יהיו שם בשבילך, הם
לגמרי,
עדיין יתמכו בך.
לגמרי. אמא שהיא לרגע לא אמרה, חבל שנפרדת ממנו, לרגע לא אמרה, לא היית צריכה לעשות את זה. היא אמרה, אם את מרגישה טוב עם זה, תעשי את זה. אבל אני יודעת שהיא באמת אהבה אותו, וזה כאב לה. וזה בסדר שהיא חייב להם, הם גם הפסידו כן. בין בית לכל דבר.
כן.
אבל זה עדיין כן. זה היה הלם לכולם לדעתי.
אצלי אני חושבת שזה היה קצת יותר צפוי, כי אנשים, כנראה שאנשים מסביבי ראו את הסימנים הרבה לפני שאני שמתי לב אליהם.
וואלה.
כן. כי אני זוכרת
שגם... הם היו כזה, אוי, הגיע הזמן סוף סוף.
כן, זה ממש היה כזה. אני זוכרת שדיברתי עם חברה אחת וסיפרתי לה על זה. גם כאילו אחרי שסיפרתי לאמא שלי, סיפרתי לחברות. וסיפרתי לה על זה, והייתה כזה, כן, אוקיי, למה את מחכה? זה היה ברמה הזאת, זה היה פשוט
טוב של... שנזכרת לעשות את זה,
בדיוק.
אנחנו כבר, זה כל כך מלפני שנה, כאילו,
בדיוק,
למה,
היה...
למה רק עכשיו?
זה היה ברמה של כזה, כבר עשינו התערבות, מתי תיפרדים ממנו, שמתי על זה כסף.
היא כזה, אבל עכשיו את צריכה לחכות עוד חודש בדיוק, כדי שאני ארוויח, אם לא, אני הורגת אותך.
בדיוק, זה היה משהו כזה. ואותה חברה, היה לי באיזשהו מקום קל לספר על זה, כי זה היה מוזר. אני הכרתי אותה דרכו, כי הם היו חברים לפני זה, ואני והיא פשוט התקרבנו, והיא הפכה לסוג של אחות. ואנחנו עדיין בקשר עד היום, היא מדהימה, אני אוהבת אותה.
וואי, אני חייבת לשאול, היא בקשר גם איתו עד היום?
לא, לא.
היא בחרה צעד.
היא בחרה צעד, היא לגמרי בחרה צעד. יש לי כמה חברות שאני, בואי נגיד את זה ככה, גנבתי ממנו, זה לא היה במכוון, הן בחרו
קורה,
בעצמן.
קורה, אנחנו פשוט כל כך מדהימות שהדברים קורים כן. מעצמם, אתם יודעים.
לחלוטין, לחלוטין. ואני זוכרת שהבן אדם שהיה לי הכי קשה לספר לו, זאת הייתה החברה הכי טובה שלי, שהיא באמת מבחינתי היא אחות.
למה דווקא לה באמת?
אני פשוט הרגשתי, אני לא יודעת למה, אבל חשבתי שהיא הולכת לשפוט אותי. אני לא יודעת מאיזה מקום זה הגיע, כי פשוט שנינו גם סוג של נכנסנו למערכות יחסים בערך באותו הזמן, פלוס מינוס חצי שנה כזה, ושנינו פשוט כל רוב הקשר שלנו, היינו, את יודעת, relationship people.
כן.
פשוט בתוך המערכת יחסים, וככה הכרנו. ואני זוכרת שאני לקחתי אותה, עשיתי לה יום כיף, נגיד את זה ככה. לקחתי אותה לקניון, קניתי לה פרוזן יוגורט, לקחתי אותה לפארק ליד הקניון.
כמו ילד קטן שרוצים לספר לו משהו רע.
בדיוק, כן, זה כזה ההורים שלך מתגרשים, אז עשיתי לה כזה.
אז בואי נעשה יום כיף, ועכשיו אנחנו מתגרשים.
כן, אז הבאתי אותה לפארק ואנחנו מסתובבות, ואני כזה, את שומעת, אני רוצה להיפרד ממנו, ועושה לי כזה, למה עשית מזה את כל הסיפור הזה? למה יש פה הפקה? בשביל מה זה טוב? פשוט לכי, תיפרדי ממנו. את רוצה שאני אעזור לך לחפש דירה? יאללה. זה היה...
איזה אחות.
באמת.
איך אני אוהבת חברות כאלה, יואו.
וואו, כן.
מדהים, זכית.
לחלוטין, לחלוטין. זה אנשים שאני כבר... באותו רגע ידעתי שהם שם כל החיים מבחינתי.
לגמרי.
אז... וזהו, ואחרי כל השיחות האלה וכל ההצגות
החנות,
לכולם,
כן.
וכזה, אני הולכת להיפרד ממנו. עוד רגע אני נפרדת ממנו. ממש מחר אני נפרדת ממנו. בסופו של דבר, גם הגעתי לספר לו על זה שאני רוצה להיפרד ממנו.
חשוב שהוא יהיה חלק מהסיטואציה.
כן. ובאותו רגע, בוא נגיד את זה, זה לא כל כך נתפס. אני חושבת שהוא סוג של בא במחשבה של כזה, כן, כן, כאילו, אם מדבר שטויות, היא לא תלך לשום מקום. והיה איזה שבוע ממש לפני שנפרדתי ממנו, שהוא יצא למילואים. ובגלל המחשבה שלו, של זה לא בטוח שאנחנו נפרדים, וזה בדיוק היה אחרי יום הולדת שלי, והוא הביא לי מתנה מאוד יפה ומאוד מושקעת, ואני זוכרת שגם ראיתי את המתנה הזאת ובכיתי.
אוי, לא.
בכיתי כי התאכזבתי שכאילו, עכשיו יש לי דבר כל כך יפה שכל כך רציתי, שקשור לזיכרון שלו. זה פשוט היה ברמה הזאת. והוא חשב
מזדה.
שאני בוכה משמחה, כן?
וואי, את יודעת מה את מזכירה לי? פעם היה צמיד שממש רציתי, משהו כזה, את יודעת שאת מזמינה את, את החרוזים וזה, ואת
כן.
יוצרת את זה כמו שאת רוצה, שיש להם כמה דוגמאות ואת יוצרת, ורציתי צמיד ספציפי, ואמרתי את זה לאקסלי, והוא קנה לי אותו. הוא הצליח להרוס אותו. הוא חרט בשני צדדים את האותיות שלנו.
אוי.
הוא פשוט הצליח להרוס את המתנה הזאת. וכאילו... אני חושבת על זה, לדעתי עדיין יש לי את הצמיד הזה, ואין לי מה לעשות איתו, אני לא הולכת איתו. אני לא הולכת איתו, אפילו גם אז, כי זה כאילו הפריע לי, רציתי שזה יהיה כזה טהור של משהו, שדברים שעושים אותי שמחה, ואז זה פשוט הפריע לי שזה שם.
כן.
למה עשית את זה? לא משנה.
אז המתנה שקיבלתי ממנו זה היה סט תה. כלומר, צלוחיות וספלים.
מקסים.
שממש רציתי. אני זוכרת שראיתי אותו והייתי כזה, אני אקנה אותו, יש לי גיפט קארדים מפה עד להודעה חדשה, הוא יהיה שלי. ואז אני חוזרת הביתה והסט הזה מחכה לי. ועברו 4 שנים מאז הפרידה.
לא השתמשת בו?
למדתי להשתמש בהם. אבל זה קרה רק לפני בערך 2.
וואו.
שלקחתי את זה ובעצם הרחקתי את הזיכרון שלו מהחפץ, והפכתי את זה לשלי. כי פשוט הייתי כזה, אני לא הולכת לזרוק את זה, זה יפהפה.
זה מהמם.
ופשוט לימדתי את עצמי, להרחיק את עצמי מהזיכרון שלו.
תגידי, תודה לפחות שהאותיות שלכם לא חרוטות שם, זה...
אם האותיות שלנו היו חרוטות שם, הוא היה מזמן בזבל. זה אפילו לא היה, כאילו, נשאר הצופר.
תזכיר לי, אחר כך נזרוק את הצמיד ביחד. אני אציא אותו מהארון, מהקופסה, מסכנה שהוא יושב בה, ונעיף אותו לפארק, ואני אגיד, וואלה, הגיע הזמן.
וזהו, אז ממש לפני שנפרדתי ממנו סופית, היה איזה שבוע שהוא יצא למילואים. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אוקיי, זה השבוע שאני הולכת לבדוק אם אני מתגעגעת אליו. כי אם אני מתגעגעת אליו בשבוע הזה, כנראה שיש לנו מה להציל.
כן.
ביום הראשון של השבוע הזה הלכתי לראות דירה. פשוט עוד לא הודעתי לכלום, עוד לא סגרתי כלום, הייתי כזה, זאת נראית לי דירה נחמדה, אני אלך לראות, אני אלך לבדוק מה המצב. ואומנם לא לקחתי את אותה הדירה, אבל זה היה סוג של משהו שפתח אצלי את התיאבון הזה של לגור לבד, לעבור, לעזוב את ה...
להיות עצמאית לרגע.
כן, בדיוק. כי גם חלק מהמערכת יחסים איתו, זה היה גם חלק מהסיבה שנשארתי. הייתה ש... הרגשתי שאני לא יכולה להיות עצמאית. הרגשתי שאני מאוד תלויה בו. זה איזושהי הרגשה שהתפתחה עם השנים. ולהגיד לעצמי פתאום ברגע של, את יודעת מה? את יכולה להיות עצמאית. את יכולה להכיר אנשים אחרים, אנשים אחרים יאהבו אותך, ואת תהיי בדירה שלך, ואת כאילו תחי חיים מדהימים. אז זה היה באמת גם איזשהו רגע של מהפך מבחינתי. והוא חזר מהמילואים מוקדם. בכמה ימים,
אז את כזה שיט.
הרגשתי אכזבה נוראית. פשוט ראיתי אותו מגיע והייתי כזה. אבל היו לי עוד יומיים. היו לי עוד יומיים של חופש שהופתחו לי.
אולי תצא לאיזה יומיים חופש ככה, תיקח לך בצפון, באלת, סף,
כן,
פשוט
ממש,
סף, תיעלם לאיזה יומיים, תחזור.
ממש, זה היה ברמה הזאת שהייתי כזה, אולי תצא להליכה, אולי תלך לסופר, זה היה פשוט כזה, אל תהיה איתי באותו המרחב, זה היה, ופשוט גם השיחות שהיו לנו אחרי זה, כי זה, בשלב הזה הוא כבר ידע שאני רוצה להיפרד ממנו. זה היה כבר ברגע של make or break. לצערי, בשונה מהבן זוג שלך, הוא אפילו לא ניסה להבטיח לי הבטחות. הוא פשוט זרק האשמות לכיוון שלי.
Gaslighting.
Gaslighting 101 לגמרי. וגם בחלק מהשיחות שלנו, אני זוכרת שיצאנו להליכה, ותוך כדי אנחנו מדברים ומדברים ומדברים על כל העניינים וזה, והוא זורק לי איזה משפט של כשהייתי במילואים, היה לי נורא קשה, לא לעשות עם עצמי משהו, עם כל הנשק שיש שם, וזה. ואני הולכת שם, ואני כזה, לא, פשוט הייתי כזה, אוקיי, איך זה קשור אליי?
ממש מסכן, ליבי ליבי.
ממש, זה היה ברמה כזאת של, מה אתה רוצה שאני אעשה עם המידע הזה? רצית? לך, אתה עדיין יכול לחזור לשם.
אני יכולה להביא לך סכין כאן ואחרון, ומתקש, יש לי פה במגירה, סכין שף, בבקשה.
ממש.
בוא נבדוק אותך.
ממש, זה היה ברמה כזאת.
אני חייבת להגיד לך משהו, שגם האקס שלי איים שהוא יפגע בעצמו.
כן.
זה קטע מדהים של לאיים שאתה פוגע בעצמך.
כן, כי זו טכניקה של, תראי מה גרמת לי לעשות.
כן.
הכל בגללך.
וכמה ש... באיזשהו מקום ידעתי שהוא לא יעשה את זה, באמת פחדתי מזה, פחד מוות, שאולי הוא כן יעשה משהו.
ברור.
ובאיזשהו מקום זה גם השאיר אותי כל השנים האלה. כי הוא אמר לי, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אין לי חיים, מבחינתי למות.
כן.
את אמרת שאת הרגשת תלות אליו. אני הרגשתי שהוא תלוי בי, וזה היה נורא. והיום אני מבינה כמה אני לא רוצה גבר שתלוי בי, בשום סיטואציה. אני לא רוצה להיות תלויה בגבר, ובטח ובטח אני רוצה שגבר יהיה תלוי בי. ומזה ניסיתי לברוח כל הזמן. מעניין זה שהוא תלוי בי, והוא אומר לי שהוא ימות, או שהוא לא יודע מה לעשות, או שהוא יעצוב, ולא יודעת מה לעשות.
ברור.
זה היה מזעזע.
אז זה גם סוג של שני צדדים של אותו מטבע, כי מהצד שלך הוא אמר לך שהוא לא יכול לחיות בלעדייך. מהצד שלי הוא אמר לי שאני לא אוכל לחיות בלעדיו.
את האמנת לזה בשלב הזה?
בשלב הסופי כבר לא. אבל במשך שנים... זה היה חלק מהסיבה, זה היה פשוט, אני פה, זה המצב שלי, אלה החיים שלי, בואי נעשה עם זה מה שאפשר. וכן, בסופו של דבר הוא צדק, הייתי מדוקת, אבל הסיבה שלי לדיכאון הייתה הוא. וברגע שאהבתי אותו מהחיים שלי, הפכתי להיות בן אדם הרבה יותר שמח. הפכתי להיות בן אדם הרבה יותר פתוח, הרבה יותר חברתי, וזה פשוט... הוריד ממני משקל רציני.
איך הוא קיבל את הפרידה עצמה?
Oh.
אני שואלת את השאלות הטובות, את אומרת.
זו שאלה נהדרת, ויש לי גם תשובה נהדרת.
אני מחכה לזה.
אני... ישבנו באותו הערב שאמרתי, שחלטתי שאני אומרת לו סופית, ואני זוכרת שישבנו כל אחד על הספה שלו, שומרים מרחק.
כל אחד על הספה שלו.
כן, ו...
אני מדמיינת את ג'וי וצ'נדלר, ישבו על הקורסות, כל אחד בסופו שלו, מסתכלים אחד על השנייה, תקשיב.
תקשיב, זה לא עובד. ובאמת פשוט אמרתי לו, שמע, באמת חשבתי על זה, באמת כאילו, הלוואי, הלוואי ועוד יכולתי להיות בענן הזה שחייתי בו במשך שנים, שאני מאמינה לשקרים שלך, שאני מאמינה שאני אוהבת אותך, שאני מאמינה בכל.
אמרת את המילים האלה, שאני מאמינה בשקרים שלך?
אני לא חושבת, לא, אני לא חושבת שהייתי...
רמזת.
רמזתי, כן, רמזתי שכאילו...
לרמוז, אני בטוחה שהוא הבין, זה כבר כן, מרשים אותי.
כן, לא היית בן אדם אמין, שנינו יודעים את זה עכשיו, אבל פשוט זה לא יכול לעבוד יותר. והוא קיבל את זה בצורה מאוד רגועה על פני השטח, וחשבתי שבסך הכל עבר בסדר. ואמרנו שאני אתחיל לחפש דירה, ובינתיים אני אארוז את הדברים שלי, והם יישארו בדירה, ואני אמצא לעצמי פתרון לתקופה בין לבין, whatever. ואז נכנסתי לפייסבוק. ומה שראיתי בפייסבוק, זה שהוא תייג אותי בתמונה. ממש באותם רגעים אחרי שאמרתי לו שאני נפרדת ממנו, הוא תייג אותי בתמונה. מה הייתה התמונה?
מה הייתה התמונה?
התמונה הייתה הכרטיס מהסרט שאליו הלכנו בדייט הראשון שלנו.
You bitch.
כן.
No, he didn't.
Yes, he did.
וואי, אני בהלם.
כן. גם אני הייתי בהלם.
זה צעד של פסיכופת, כן? אנחנו ממש. אנחנו מסכימות עם זה.
100%. אוקיי, סבבה. 100%.
אנחנו מסכימות עם זה.
ומה שהיה עוד יותר, כאילו, מצלק מבחינתי בחוויה הזאת, זה שפשוט התחלתי לבכות באותו רגע. כי פשוט הכל השתחרר, כל התסכול, כל הזה פשוט השתחרר לי כשראיתי את התמונה הזאת. ואני זוכרת שאני יושבת ובוכה ואני אומרת לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? והוא פשוט ישב והסתכל עליי במבט מת. פשוט הפרצוף הכי שטוח שאת יכולה לדמיין לעצמך, שום רגש. ואני בטוחה שגם לא היה קשה וכאב וכל הדברים האלה, אבל זה גם סוג של, את יודעת, אישר את העובדה בפניי שעשיתי את הדבר הנכון בזה שנפרדתי ממנו. כי כבר לא חוזרים ממקום כזה.
לא, לא חוזרים.
אז עם האקס הזה ספציפית לא עשיתי את הטעות שלך של לחזור אליו שוב ושוב. עם אחרים כן, אבל זה ספציפית אמרתי.
אני אמרתי, חייבים לעשות את הטעות הזאת פעם אחת לפחות, אני מבקשת.
לפחות. אני אוהבת את הלפחות, כי לפחות. עשיתי את זה יותר מפעם אחת.
לפחות. כאילו, לפעמים נופלים יותר, אבל בסוף מגיעים להבנה הזאת שכאילו, לא, זה לא היה חכם מצידי.
כן, לגמרי.
אני קצת רוצה באמת לדבר על העניין הזה של למה אנחנו נשארים בזוגיות ארוכה, שאנחנו כבר לא מרגישים שזה זה. וחשוב לי לשקף. יכול להיות שאתם בזוגיות ארוכה ואתם מרגישים שזה זה, ואתם מאושרים ושמחים ומדמיינים את חייכם ביחד, והכל בסדר. אבל אני מדברת על האנשים האלה שזה, זה כבר מעבר לשגרה, זה כבר, זה פשוט נוח. כן. זה פשוט, אני לא אוהבת אותו ברמות כאלה, אני לא מאוהבת בו, כיף לי איתו, הוא בן אדם טוב. יכול להיות שהוא גם לא עשה דברים כאלו רעים, כן? יכול להיות שהוא בן אדם טוב, הוא בן אדם מקסים, אבל זה לא מתקדם לשום מקום, לפחות ברגשות שלי. אז עשיתי רשימה ככה. קודם כל כי זה נוח באמת, כמו שאמרתי, אין יותר נוח מלהיות עם אותו בן אדם כל כך הרבה כן. שנים. הוא מכיר אותך, את מכירה אותו, אתם בסדר עם זה, הסקס קבוע, כל אחד יודע מה הוא אוהב. באמת, אין יותר נוח מזה, כולם מכירים אותו, כל המשפחה מכירים אותו. בואו, זה נוח, אי אפשר לקחת את העניין הזה מזה שזה נוח. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה באמת על הפחד מלעזוב את המוכר. וואו, כמה פחדתי. וואו, כמה פחדתי. באמת, אני כל כך, כל כך פחדתי מלעזוב את זה, כי זה מתקשר לי לדבר אחר, לעניין הזה של מה מחכה לי שם בחוץ.
בדיוק.
אני כל הזמן קוראת פוסטים בפייסבוק, וכולן מתלוננות על גברים, ועכשיו אני מצטערת אם אני יוצאת לכם אולי קצת פמינצית, אבל על הטרדות מיניות ואונס ודברים כאלה, ואני קוראת את זה ואני אומרת, אבל יש לי פה משהו בטוח, כאילו מקום בטוח סך הכל, בן אדם שאוהב אותי ודואג לי, והוא לא מתנהג בצורה הזאת, מה אני צריכה את זה עכשיו? אימאלה, מה אני צריכה לצאת עכשיו לדייטים וגברים שאני לא מכירה אותם, ולסמוך עליהם, שיצאו איתי לדייט והתנהגו יפה, ולא יגעו בי, ולא עשו דברים שאני לא רוצה. וואו, זה קרה לך כאילו כשהתחלת לצאת עם גברים?
אני אגיד לך מה קרה לי. אני חושבת שאחד היתרונות מבחינתי, בפרידה הזאת היה שכל החברות הקרובות שלי היו במערכות יחסים ארוכות טווח. לא היה לי, לא שמעתי את הקול הזה של נורא שם בחוץ. נורא שם, מתיש שם, הגברים נוראים. לא היה לי את הקול הזה.
אני שמעתי את זה מהפייסבוק, אפילו לא מחברות קרובות, פשוט ברשתות החברתיות. אני נמצאת בכל כך הרבה קבוצות של אנשים, ושם אני שומעת את זה ורואה דוגמאות, אתה יודעת, מול העיניים שלי. כן. אני אומרת, אוקיי.
אבל אני אגיד לך מה, זה גם חלק גדול מזה, הוא התחיל כבר אחרי שנפרדתי ממנו, כי נפרדתי ממנו ב-2017. ואני חושבת שזה באמת חלק גדול מהפתיחות לגבי כמה נורא וקשה שם בחוץ, התפתחה חלקית מכל העניין של המיטו. כלומר, איכשהו כולנו הבנו שהחוויות שלנו מאוד דומות, אנחנו כולנו מתעסקות עם אותם חומרי גלם, נקרא לזה ככה.
ככה חומרי גלם, חברים. אני סך הכל אוהבת גברים, אני לא אומרת שלא, אני פשוט...
גברים יכולים להיות נדרים.
אני טראומטית, אני קצת טראומטית, אני לא אשקר.
חלק מחבריי הטובים ביותר הם גברים, אבל...
לגמרי. כן, אני חושבת שאנחנו לוקחות מאיתנו, בתור נשים, המון המון טראומות, וכשהגעתי לעולם הרווקות עם כל הטראומות האלה וכל הפחדים האלה, וואי, פחדתי פחד מוות, באמת. אני עד היום כבר דיברתי על זה בפרק נגיד של הדייטינג, שאני לוקחת אמצעי בטיחות, מה שנקרא, שאני נוסעת לבד לדייט, ואני לוקחת איתי ספרי פלפל, ואני לוקחת כל מה שצריך בשביל שאני אגיש מוגנת, להכיר בן אדם זר, ובסופו דבר זה בן אדם זר, לא משנה אם הכרתי אותו בפייסבוק, בטינדר, בקיופיד, זה בן אדם זר, גם אם דיברתי איתו בטלפון הוא עדיין זר לי, אני לא מכירה אותו.
ברור.
וצריך לזכור את זה. מישהו רשם לי בפייסבוק באיזושהי תגובה, אז למה תפגשתי עם בן אדם זר? אני כזה, זר אני אכיר גברים, כאילו, זה הרעיון.
ככה עושים את זה.
להיפגש עם בן אדם זר בשביל להכיר גברים, וככה להתפתח, אתה יודע, להכיר.
כן.
וזה מה שזה, אבל זה מפחיד בטירוף. בתור אישה, זה פשוט מפחיד, ואני חושבת שהעובדה שהגעתי מזוגיות, שהרגישה לי כמו חרממה כזאת, ולא הרגשתי את הדייטינג, ואת הקראש, ואת ההתאהבויות בגיל הזה, לא הרגשתי את זה, ואז פתאום הייתי בהלם. פשוט בעלם. אין דרך אחרת להגיד את זה. ואז הגיע פחד אחר. מי אוהב אותי ככה?
כן.
מי אוהב אותי ככה? מי אוהב אותי כמור? מי... אף אחד לא אוהב אותי ככה. אף אחד. נתקלת בזה גם כן, אני מרגישה עלייך שנתקלת בזה.
לחלוטין. כי שוב, זה גם המקום הזה של את יודעת, בן אדם שמכיר אותך שנים, כבר יש לכם שפה משותפת, כבר יש לכם... משהו, לא משנה אם זה ידרדר לקראת הסוף, עדיין היה שם משהו טוב.
נכון.
בתוך כל זה.
חד משמעית, זה חשוב לשקף. גם במערכת היחסים שלי, היו דברים טובים.
כן.
זה לא היה 7.5 שנים של סבל, אבל כן, לקראת הסוף כבר הרגשתי באמת לא מאושרת.
בדיוק. אבל שוב, זה בן אדם שתמך בי ברגעים הקשים, והיה שם, ובאמת... אהב אותי, אני לא יודעת...
מי יחליף את זה בסופו של דבר?
כן.
מי יכול למלא את המקום הזה?
אבל זה גם המקום הזה של, את יודעת, אנחנו יוצאות לזה ואנחנו איכשהו מחפשות, אני רואה את זה גם על עצמי וגם לחברות שלי, שאנחנו מחפשות ישר להכיר בן אדם ולהגיע לשלב הזה שבו היינו עם ההוא 5 שנים
כן,
פנימה.
כן, אנחנו מתגעגעות לזה.
כן, אנחנו כזה, אוקיי, יצאנו לדייט אחד, איפה אהבת חיי? כאילו, בצד הבא אנחנו עוברים לגור ביחד, מביאים חתול, כלב, ילד, ושם זה נגמר. ואני רואה את זה, שוב, אני רואה את זה גם על עצמי וגם על חברות שלי, שאין לנו את הסבלנות.
להכיר.
להכיר. ולעשות את העניין הזה
טוב,
של הרעיונות.
טוב, כבר היינו שם, כבר עשינו את זה.
בדיוק.
כבר התאמצנו את 7 שנים האלו.
בדיוק.
היום זה מדהים, כי כמה שבאותו רגע נשארתי בגלל שפחדתי, מי אוהב אותי ככה, היום אני אומרת לעצמי, אני לא רוצה שאהבו אותי ככה. אני לא רוצה, היום האהבה הזאת נראית לי לא תקינה. היום, זה, היום כן. אני מבינה שזה הרגיש לי על גבול האובססיה. עכשיו, יש כאלו שיגידו לא, זה נראה לי נורמלי לחלוטין. יכול להיות שגם הוא יבוא ויגיד, את יודעת, זה הכי נורמלי שיש ככה אני אוהב, זה הצורת האהבה שלי.
כן.
אבל היום אני אומרת לעצמי, לא, אני לא רוצה מישהו שאהב אותי ברמה הזאת, אני רוצה קצת פחות, למען האמת, קצת פחות, שיחיל אותי, שיחבק אותי, אבל קצת פחות יאהב אותי.
אז אני אגיד לך מה, אני גם, אני לא רוצה שמישהו יאהב אותי בצורה הזאת, אני רוצה שמישהו יאהב אותי יותר טוב.
וואי, זה משפט מושלם.
עם יותר הבנה, יותר לראות אותי, ולא לנסות להתאים אותי למה שהוא רוצה לראות.
בלי גזלייטינג, בבקשה.
בלי גזלייטינג.
אפשר לוותר על זה.
I'm single, no gaslighting. זה, זה השורה שלי בטינדר. אבל, כן, תשמעי, אני, יש איזשהו סטנדאפיסט שאני מאוד אוהבת, קוראים לו דניאל סלוס. הוא סקוטי, הוא קוריאה, הוא מדהים, ובאחד הספשלים שלו הוא באמת מדבר על העניין הזה של להיות תקוע במערכת יחסים.
וואלה.
כן. והוא באמת אומר דברים שמאוד דיברו עליי. כל התיאור הזה של... יש שם איזשהו רגע שהוא אומר שאתה מגיע לאיזשהו מקום במערכת יחסים, שהפתרון הכי קל מבחינתך לצאת מהמערכת יחסים הזאת, זה אם הצד השני פשוט ימות.
וואי, לגמרי.
כי זה הכי קל.
יו, זה כל כך מדויק.
את לא צריכה להתעסק עם זה.
נכון.
נפטר, נגמר, זהו.
עכשיו, מי ישפוט אותך אחר כך? מי יגיד לך משהו? אז בסדר.
כן, זה לא אשמתך. את לא עשית שום דבר רע.
לא שברת את הלב לאף אחד, זה בטוח.
בדיוק, בדיוק. וגם יש לו משפט ממש טוב שהוא אמר שם, שמישהו שאת נמצאת איתו, צריך לאהוב אותך יותר ממה שאת אוהבת את עצמך. לא משנה אם זה ב-30%, לא משנה אם זה ב-50%, יותר ממה שאת אוהבת את עצמך. אבל, אני אגיד את זה ספציפית למקרה שלך, של האובססיביות, יאהב אותך בשפה שלך. כי אפשר לאהוב יותר...
בשפה תקינה.
בשפה תקינה.
וטובה ובריאה.
בדיוק, בדיוק. כי אפשר לאהוב, את יודעת, מפה עד הנצח, ואני אחתוך את הורידים אם אתה עזבי וכל הזה, ודרמות, ונקרא לזה תשוקה והכל, אבל זה לא בריא. אז אני חושבת שהדבר שאני באמת מחפשת עכשיו זה שמישהו שאוהב אותי בריא. ומסתבר שזה לא כזה קל למצוא.
לא, זה לא כזה קל. אני מזדהה ביותר, זה לא כזה קל. דברים, אני עדיין עוברת הרבה דברים בדרך, אבל...
לחלוטין, כן.
אנחנו נגיע לזה. ואז מגיע באמת העניין שכבר הזכרתי. כל העניין זה מלחץ מהמשפחה. למה את נשארת איתו? כי המשפחה לוחצת עליי. המשפחה אומרת לי, בחתונה שלכם, אני יש השבינה, והמורים מהתיכון שפוגשים אותנו פעם בקים, גם גרים בעיר שלנו, וואי, אתם עדיין ביחד? תזמינו אותי לחתונה, וכזה. אוי לא, אוי לא.
אוי לא.
פשוט את נכנסת למין מעגל כזה, שפשוט כולם מצפים, כולם מחכים, פשוט שתהיה טבעת וכולם מחכים.
כן.
ואת כזה, אוי, אם הוא יציע לי עכשיו נישואים, כמו שאמרתי, אני אגידו לא. אנחנו בבעיה, הכל נראה כל כך מושלם מבחוץ. יש לי מישהי מהמשפחה, יש לנו משפחה קצת יותר דתית וחרדית, ובגיל 18, כשהיינו כמה זמן ביחד, 3 שנים ביחד, היא באה אליי ואמרה לי כזה, את יודעת, רוני, אולי הייתי אמא צעירה. להיות אמא צעירה, זה דבר טוב, יהיה לך כוח ואנרגיות לילדים. אני בת 18, כן? יהיה לך כוח ואנרגיות לילדים, ואני כזה מסתכלת עליה, היא כזה, אוקיי, לא, לא, ואז הולכת לאחיות שלי, באמת להם, היא כרגע אמרה לי שלהיות אמא צעירה בגיל 18 זה בסדר, עכשיו זה לא שאני שופטת דתיים, אבל אני פחות הולכת בדרך הזאת,
כן.
אבל וואי, זה הזוי. ובאמת ההרגשה הזאת היא שאת אכזבי את כולם, כולל המשפחה שלך, כולל החברים שלך, ובאיזשהו מקום גם את עצמך, כי זרקת את הקשר הזה שעבדת עליו כל כך הרבה שנים.
בדיוק.
אני באמת, היה לי מאוד קשה עם זה, אבל בסוף בכלל לא החזרתי את עצמי. אולי רק כעסתי על עצמי, כי את יודעת, כי נשארתי יותר ממה שציפיתי.
כן.
אבל לא כעסתי על עצמי, הייתי ממש בסדר עם זה. פתאום הרגשתי מאושרת, חופשייה, עם התחלה נקייה. נזכרתי מה רציתי להגיד לך.
אוקיי. Okay.
נזכרתי מה רציתי להגיד לך, איזה תפנית. כש... את אמרת על העניין הזה שפתאום היה לך זמן לדברים שאת אוהבת. ולי לא היה שום דבר חוץ מטוקסיק, מהאקס בעצם. לא היה לי שום דבר. כל חיי היו איתו, הוא היה החבר הכי טוב שלי, הוא היה בן זוג שלי. לא היה לי זמן לחברים או חברות בכללי. שלא לדבר על דברים אחרים, כי היינו מבלים כל יום, כל היום. אנחנו גרים אחד ליד השנייה יחסית, אז... כל יום אנחנו ביחד, כל יום אנחנו נפגשים. אם אנחנו לא נפגשים יומיים, זה כאילו, "Oh my God, לא ראיתי אותך יומיים, כי אלוהים יעזור לי." וכשנפרדנו, פתאום גיליתי עולם חדש של חברות, של תחביבים, של לעשות דברים שאני אוהבת, של זמן שלא היה לי לפני כן. וניסיתי לנתח את זה, למה לא היו לי חברות כל התקופה הזאת? למה זה לא הצליח? וגם האקס שלי היה בא ואומר לי, אני רוצה של החברות, אני רוצה שתצאי. הייתי רואה אותו כל הזמן יוצא עם חברים שלו, וכאילו, אתה יודע, את מקנה, את גם רוצה לצאת עם חברות שלך, בא לי גם לשבת איתם באיזה בר ולהשתכר, למה לא? ובאמת חשבתי על זה, וניתחתי את העניין הזה שוב ושוב ושוב, והגעתי למסקנה שלא היו לי חברות, כי באמת... לא היה לי זמן אליהם. זה נשמע לאנשים אולי תירוץ, אבל לא היה לי זמן. הייתי עם האקס כל היום, או בעבודה, או איתו, מסיימת את היום, הוא יוצא, בא לי את השקט שלי.
כן.
בא לי להיות לבד. ויצא מצב כזה, שלמי יש מקום עכשיו לחברות? איפה אני אכניס אותם? בזמן שאין לי?
כן.
בכלום זמן הזה שאין לי, בשקט, שיש לי סוף סוף לעצמי, להיות עם עצמי, לראות את הסדרה הזאת שהוא לא אוהב, ושאני יכולה סוף סוף לראות אותה עם עצמי. איפה אני אכניס חברות עכשיו?
כן.
וזה היה מדהים, שפתאום, זה גם משהו שהפחיד אותי, שהוא ייעלם ולא יהיו לי חברים, כי הוא היה החבר הכי טוב שלי, ופתאום, היו לי חברות. פתאום היה לי זמן לחברות, היה לי זמן להשקיע בקשרים אחרים ולהיפגש איתם ולדבר איתם, ואפילו סיגלתי לעצמי היום איזושהי שגרה. אני דיברתי בפרקים קודמים על העניין הזה של בוקר טוב, זה מאוד חשוב לי. אני פותחת בוקר טוב שלי, בוקר טוב לחברות שלי, לאנשים הקרובים אליי שאכפת לי מהם, ואני מתן, בוקר טוב, איך ישנת? איך, כאילו, מה קורה היום? כן. מה התוכניות שלך היום? וזה מדהים, זה לא היה קיים שם לפני. זה פשוט מוכיח כמה השינויים האלה, אתה לא מבין כמה הם משפיעים עליך לפעמים, עד שאתה אחרי זה, ואז אתה מנתח את הסיטואציה בדיעבד, ואתה אומר, וואו, היו שם כל כך הרבה דברים לא תקינים. כל כך הרבה דברים לא תקינים. והיום אני שמה את האצבע על אחד אחרי השני, ואני מזועזעת מעצמי.
כן.
אני מזועזעת מעצמי שנשארתי כל כך הרבה זמן, ויותר מזה, אם אני מספרת לאנשים שקרובים אליי, את יודעת, דברים קצת יותר חמורים שקרו, הם באמת אומרים לי, כאילו, אנחנו לא מבינים איך נשארת כל כך הרבה זמן. וזה לא שהיה לי רע. הוא היה החבר הכי טוב שלי.
כן.
לא היה לי רע. אבל היום אני מבינה שהיו דברים שבאמת חציית גבול, שהייתי צריכה להגיד סטופ, די.
כן.
Enough is enough.
גם באיזשהו מקום כשאת בתוך הסיטואציה, את לא רואה את זה. את לא רואה את זה כי זה נראה לך נורמלי.
נכון.
כי זה מה שיש לך, זה מה שאת מכירה.
אבל גם כי את כל כך עיוורת באיזשהו מקום.
לחלוטין.
את כל כך אוהבת, ואת רוצה לאהוב, ואת רוצה להיות נאהבת, ואת רוצה שזה יצליח. את כל כך רוצה שזה יצליח. מה? אני כבר 5 שנים פה, חברים. אם זה לא יצליח, מה כן יצליח כן. בשלב הזה?
שוב, את מדברת עם מישהי שגרה באותה דירה במשך 4 שנים עם מישהו, שהיא לא ידעה בעצם
במה הוא עובד. וואלה, אני לא הצלחתי 5 שנים. אני לא יודעת איך הצלחת להחזיק 4 שנים. אני 5 שנה לא יצאה.
הדחקה נוראית. נוראית. וואו. להדחיק הכל.
רגע, גילית בסוף במה הוא עובד?
המסקנה שלי בסופו של דבר הייתה שהוא לא עבד.
מה זאת אומרת? אבל איך החזקתם את הדירה?
אז זהו. אבא שלו נפטר תקופה קצרה לפני שהכרנו. והוא קיבל איזשהו סכום בירושה.
סכום כזה יפה בשבילו לעבוד כזאת תקופה.
כן, ומה שאני בעצם...
איזה בזבוז של כסף.
כל כך בזבוז של כסף.
חברים, אנחנו אמנם לא פודקאסט כלכלי, אל תעשו את זה.
אל תעשו את זה.
בזבוז כסף, כל כך כל כך טיפשי. וואו, אוקיי, תמשיכי, סליחה.
כן, ואני זוכרת גם שהאחים שלו דיברו על זה שהם רוצים לקנות כולם ביחד איזושהי דירה, להשקעה, עניינים, והוא לא הסכים להשתתף בזה, ובדיעבד אני מבינה למה הוא לא הסכים, כי לא היה לו עם מה. אבל הסימון באמת התחיל לרדת לי, בערך שנה וקצת לפני שנפרדתי ממנו, כשעברנו דירה. עזבנו את הדירה הראשונה שלנו, עברנו לדירה אחרת, והבעל דירה בעצם ביקש שנציג תלושי משכורת, כדי להוכיח שיש לנו הכנסות. ולא היה לו מה להראות, כי...
הוא אמר לך שהוא עצמאי או שכיר?
לא, הוא אמר לי שהוא עצמאי.
אז תלושי אבל... משכורת לא אמורות להיות... לא, אמורים
לא אבל אמורות להיות לאיזשהן...
נכון, הסמכתאות של כספים.
הסמכתאות, כן. עניינים. ואז מהר מאוד הבנתי שכנראה שהוא לא עצמאי, כי הוא אפילו לא רשום בביטוח לאומי ולא בשום דבר בתור עצמאי, והוא הביא לאותו בעל דירה איזשהו דף אקסל מודפס עם... בוא נקרא לזה במרכאות פרטים מחוקים, כדי לשמור על פרטיות, עם מספרים וסכומים אקראיים שהוא הכניס שם.
זה עבר? בעל הדירה אישר את הדבר הזה?
אז זהו, אז בעל הדירה אישר את זה, אחרי שמר בחור הבטיח לו שאנחנו נשלם כל פעם על 5 שנה שכר דירה בבת אחת. אז הוא עשה את התשלום הראשון של 5 שנה בבת אחת, ותראי מה זה, פתאום הוא הבין שאין לו כסף.
הלם. הלם. אני ממש פרגישה לרגע במתחזים עם חיים אתגר, כאילו.
וואו, כל כך. כאילו. כל כך. במבט לאחור,
היה אפשר לעשות על זה. אנחנו פה, בבקשה תמצא אותנו.
Give us a call, יש לי את כל הפרטים שלו.
כן, וואו, הזוי. וואו, הלם.
וכן.
אני מנסה לדמיין את עצמי בסיטואציה הזאת, אני לא יודעת איך הייתי מגיעה.
והעניין שבאמת מתסכל אותי בעצמי, בי, ואני מאוחזבת מעצמי, שבשלב הזה, שהוא אמר את הדבר הזה, והלך לעבוד באיזה עבודת פקיד שקר כלשהו פח, למרות שאמרתי לו שאתה יודע, אתה אומר שיש לך את כל הניסיון הזה, אתה אומר שיש לך את כל הידע הזה, הנה רשימת עבודות שאתה יכול להגיש עליהן מועמדות, והבן נכון. אדם לא הגיש כלום, כי אין לו את כל הידע הזה, כי אין לו את כל הניסיון הזה. ועדיין...
יפה שהוא לא שיקר בקורות חיים והגיש, זה גם יפה. חייבים כן. לציין משהו אחד לטובתו.
כל הכבוד לו.
כאילו, מתחזים הולכים על זה יותר ארדקור, אני לא אשקר.
לגמרי, כן. אבל שוב, אחרי כל זה, אחרי כל התהליך הזה, עדיין איכשהו נשארתי איתו עוד שנה שלמה אחרי זה, באמונה מלאה של הכל בסדר, הכל תקין.
הכל טוב.
הכל איך שזה אמור להיות.
תתך אני אומרת, פרפרים ונצנצים, הכל פשוט
בול.
משלם.
בול.
ואז אני אומרת לעצמי דקה אחרי, אני כזאת חלשת אופי.
לא, אני יכולה להגיד לך בוודאות שבמבט לאחור, כל כך הייתי חלשת אופי בכל נכון. המערכת יחסים הזאת.
איזה מעצבן זה לגלות על עצמך שאתה חלשת אופי ברגעים מסוימים. כאילו אומרת לעצמך, למה, למה, למה? אבל את יודעת שזה לא בסדר, ואז את אומרת לעצמך, אבל למה את מטומטמת? למה? ואת פשוט עושה את אותה, גם אני חלשת אופי. עד היום יש לי דברים שאני אומרת לעצמי, גם עם גברים, את יודעת, יש קצת רגשות, ואת פשוט, אני כזאת חלשת אופי. מה הוא כבר מציע לי? הוא לא מציע לי כלום, הבן אדם אפס. מה הוא כבר מציע לי? אבל לא, אני... כבשת אותי. קח אותי, בבקשה, פרינס שרמינג. אז דיברנו באמת קצת על הטראומות שמלוות אותנו אחרי הקשר. אחת מהטראומות שלי זה באמת להיכנס שוב לקשר ארוך, בלי שיצא ממנו שום דבר. ואני קצת בחרדות פתאום למצוא את עצמי שוב בקשר של איזה 4-5 שנים, ושלא יצא ממנו כלום. זה מפחיד בטירוף.
זה מפחיד.
אני באמת, אני מפחדת למצוא את עצמי שוב פעם עם גבר, שאני לא אתקדם איתו לשום מקום. ובאיזשהו מקום, אני חושבת שעכשיו אני קצת לוחצת על גברים להתקדם למקומות, את מבינה מה אני אומרת? זה תמיד, אני מרגישה שעכשיו אני לוחצת עליהם להתקדם, כי אם לא זה מעצבן אותי, משהו נוסף זה באמת התכונות הרעילות. אובססיה. אתה נראה לי קצת אובססיבי, הודעה אחת לא במקום, ואני כזה, עזוב. עזוב, זה לא ילך. זה לא מתאים. אני מעדיפה שלא, בוא ניפרד כידידים, ונבין שזה לא.
כן. אני, האמת שהניסיון האחרון שלי במערכת יחסים היה עם מישהו די אובססיבי, וקצת מתיש, קצת הרבה מתיש. אנחנו היינו ביחד 3 חודשים, וניסיתי להיפרד ממנו 4 פעמים. וכל פעם הוא היה מגיע, והוא היה מנסה לשכנע אותי להמשיך ולנסות, ולהגיד לו מה לא בסדר, והוא השתפר, עד שהתעייפתי והסכמתי
לנסות שוב. בטח שהוא השתפר. לזה הוא מחכה, להשתפר.
כן, לחלוטין. 100%.
שקר, הכל שקרים.
כל כך הרבה שקרים, כן.
באמת. יש לך עוד איזה שם טראומות שאת מרגישה שהם ככה מלוות אותך אחרי הקשר?
אני חושבת שהטראומה העיקרית שלי מהקשר מבוססת על מקרה מאוד ספציפי שקרה בחודשים האחרונים לפני הפרידה.
רוצה לשתף?
פעם מאוד אהבתי... לשחק במטבח, לנסות כל מיני דברים, להכין דברים מעניינים. והיום אני שונאת לבשל.
וואו.
אני מוכנה לבשל רק אם אני ממש ממש חייבת, או אם אני מכינה משהו בשביל אנשים אחרים. כלומר, כאילו, אם מגיעים אליי חברים, אם זה משהו בסגנון, אז כאילו בכיף אני אבשל. וזה מבוסס על איזשהו מקרה שקרה, כמו שאמרתי, כמה חודשים לפני שנפרדנו. היה לנו מין הרגל שכל ערב מישהו אחר מכין ארוחת ערב.
זה די חמוד, אבל אני חייבת להגיד.
זה חמוד, זה גם קצת מתיש.
כן,
אני לא מבינה למה לא הסכמנו.
לא פשוט. חייב ארוחת ערב כל יום, אפשר גם לבשל משהו ליום ה3.
בדיוק,
כן. זה
כן.
די, אבל זה די חמוד שכל פעם מישהו אחר עושה את זה.
לפעמים פשוט הייתי כזה, אנחנו יכולים לאכול חביתה וסלט, ואף אחד מאיתנו לא ימות מזה.
מה, וואי, ממש הכנתם אוכל אוכל?
ממש כאילו? אוכל אוכל,
כאילו,
כן.
לא חביתה וסלט ותוסק?
לא, אוקיי, ממש... וואו. לא, אוכל אמיתי.
לא יקרה. אם אתם אי שם חושבים לצאת איתי, לא יקרה. לא יקרה. אני לא מבשלת פעם ביומיים ארוחת ערב בו.
כן, לגמרי.
לא.
ושוב, את יודעת, היו הרבה פעמים שגם היינו אומרים, אין לנו כוח לזה, ואנחנו הולכים להזמין, ובאמת היינו מזמינים, וזה בסדר. ואני זוכרת שזה היה בדיוק בתקופה שהתחלתי גם עבודה חדשה. שאגב, זה היה גם חלק מההבנה שלי שהמערכת היחסים היא הבעיה בחיים שלי, כי תמיד חשבתי שאני מדוקת בגלל שאני לא מרוצה מהעבודה שלי. ואז התחלתי את העבודה הזאת והייתי מאוד מרוצה ממנה, ועדיין מאוד לא כיף לי בחיים. אז פשוט הסתכלתי על הדברים והייתי כזה, אוקיי, אז זה זה.
טוב, כנראה שכל הדרכים מובילות אליך.
כן, זה כזה, ניסיתי את כל הפתרונות, החלפתי זה, החלפתי פה, החלפתי שם, אתה הבעיה. ובאמת רק התחלתי את העבודה הזאת, ושוב, את יודעת, ימים ארוכים, צריך ללמוד מלא דברים, חוזרת הביתה מותשת, והיה איזשהו יום שחזרתי הביתה, וזה היה התור שלי לבשל. וניסיתי להציע שבאמת נזמין, כי פשוט לא היה לי כוח, הייתי עייפה. וקיבלתי פרצוף מאוד חמוץ, של סוג של כזה אכזבה, וסוג של כזה הפתחת, וכבר הזמנו אתמול שלשום, whatever. ומצאתי את עצמי עומדת במטבח, מותשת לחלוטין, ברמה שאני עוד שנייה כאילו נופלת, ואני מכינה את הארוחת הערב הזאת, ואני חותכת דברים, ואני מבשלת, וכל הזמן הזה אני בוכה. אני פשוט לא מפסיקה לפקוט.
וככה תאהבה למטבח.
כן, כי זה היה פשוט, זה היה תסכול, זה היה עייפות, זה היה תערובת של כל הדברים האלה ביחד, וזה שהבן אדם יודע באיזה מצב אני. זה לא שהייתה לנו דירה ענקית שהוא לא יכל לשמוע אותי או לראות אותי. הוא ידע באיזה מצב אני, והוא השאיר אותי לבד עם זה.
וואי, זה מביא לי עצבים.
כן.
אני גם שונאת אותו, סתם שתדעי.
יופי, אני מאוד שמחה.
עכשיו במיוחד, כאילו, לקחת למישהו תחביב שהוא באמת אהב ועשר אותו שמח, ולהצליח להרוס לו אותו ככה, וזה גם לי קרה בחיים, ואני אומרת לעצמי, איזה אנשים רעים אתם? טוב, אני קצת מסכמת. מה אנחנו חושבות שאנשים צריכים לעשות לפני שהם עושים את הצעד הזה של פרידה בעצם? אני באמת חשבתי על זה קצת עם עצמי, ואמרתי לעצמי באותו רגע באמת שחברה שלי עזרה לי עם זה ואמרה לי, את יודעת מה את צריכה לעשות? אז אמרתי שאתם צריכים לשים את החבר שלכם בסיטואציה שלכם. זאת אומרת, אם חבר שלכם היה בא אליכם ואומר לכם, תראה, זה המצב שלי, מה הייתם אומרים לו? מה הייתם אומרים לו? האם הייתם אומרים לו, תקשיב, זה קטנוני רצח, אתה סתם טומטם, זה נורא והיום, אתה צריך לברוח, או אולי לכיוון אפילו של, אני חושבת שאתם צריכים ייעוץ זוגי, יש כל כך הרבה אופציות, אבל מה הייתם אומרים לו? מה הייתם חושבים שזו הדרך הנכונה? כאילו להסתכל על זה בצורה קצת ניטרלית, ולעשות איזשהו קאט, ולהסתכל רגע על הסיטואציה מהצד, כן. עם פחות ההיסטוריה והרגש, וכל מה שאנחנו חושבים ומרגישים ורוצים, לא רוצים. כן, מה את חושבת?
בעיקרון העניין הזה של להסתכל על הסיטואציה מבחוץ, באיזושהי צורה שהיא יותר רציונלית, להוציא מזה את הרגש, זה אחד הדברים היותר חשובים. להסתכל על זה, את יודעת, תמיד אומרים שכאילו זוגיות זה לא רשימת מקולת, אז בי, תסתכלי על זה בתור רשימת מקולת. תסתכלי כמה טוב יש לך מול כמה רע יש לך.
נכון.
איזשהו איזון, כי את יודעת, מערכות יחסים לא מושלמות, אין דבר כזה מושלם, יש מרוצה. כל עוד את באמת מרוצה, באמת מרוצה, לא אומרת לעצמך שאת מרוצה, אז יש מה לעבוד, יש עם מה לעבוד, יש פתרונות שאפשר למצוא לזה. ברגע שאת מגיעה למצב שכאילו, את כבר לא מרוצה, ואת נשארת מאיזשהו הרגל, ואת נשארת מאיזשהו פחד לאכזב אנשים וזה, בואי תסתכלי על עצמך מהצד. בואי תסתכלי על זה רציונלי, ותראי שבסופו של דבר, את צריכה לשים את עצמך במקום ראשון. אני חושבת שלא אומרים את זה מספיק, במיוחד לנשים, תשימי את עצמך במקום הראשון. כי בסופו של דבר, זה את. את הכי חשובה בסיטואציה הזאת. ונכון, יש את העניין הזה של, אבל לצד השני שבר הלב, ואפשר לפתור, ואולי, שוב, כמו שאמרת למשל על זה ש... נגיד היית אומרת לחבר שלך שזה משהו קטנוני, שזה משהו לא חשוב שאפשר איזה. אני חושבת שלכל אחד יש את הדברים שחשובים לו.
לגמרי.
שאת יודעת, בן אדם אחד יכול לבוא ולהסתכל על זה, ונגיד את אומרת לו, לא יודעת.
הוא לא סוגר ארונות.
הוא לא סוגר ארונות, בדיוק. ולמישהו זה יראה כזה, מה לא סוגר ארונות? זה לא סיבה, כאילו.
זה מדמדם. ואת אומרת לעצמך, ה-OCD שלי פשוט לא יכול להתמודד עם זה.
בדיוק, בדיוק. זה סוג של... את יודעת, זה גם סקאלה אישית שלך בסופו של דבר, ובגלל זה אני חושבת שחשוב לתרגל גם להסתכל על עצמך מהצד. להסתכל על עצמך באיזושהי צורה רציונלית. אני יכולה להגיד שלי אישית זה עוזר בחיים, לא רק מבחינת מערכות יחסים, גם מבחינה אישית. להתמודד עם, למשל, התקפי חרדה. פשוט, את יודעת, כשהמוח שלך צועק דבר א', את באה אליו עם הרציונל ואומרת לו דבר ב'. את מסתכלת על זה מהצד, את רואה את הסיטואציה מזווית אחרת, ואת אומרת לו, יש פה משהו אחר, יש פה משהו ששווה להתייחס אליו. וזה חלק מזה, אני חושבת שפשוט, כמו כל דבר, מערכות יחסים דורשות המון הסתכלות עצמית, והמון תקשורת. וזה לא אומר רק תקשורת עם הצד השני, זה אומר גם תקשורת עם עצמך, ועם הרגשות שלך. באמת פשוט להתחבר. להתחבר למה שאת מרגישה, ולהבין שלא משנה מה את מרגישה, זה לגיטימי. הרגשות הם לגיטימיים. גם אם מישהו אחר יגיד שזה כלום, גם אם מישהו אחר יגיד שזה לא משנה, ושלא מפרקים על זה מערכת יחסים, הרגשה שלך בסופו של דבר זה מה שצריך לקבוע.
וואי, אמרת את זה מדהים. אז אני מחזקת את מה שאמרת. אני חושבת שגם הרעיון הזה של לעשות רשימת יתרונות וחסרונות, לפעמים זה נראה לנו כזה מטומטם, כאילו מה, אני אבחר על בסיס רשימה?
כן, כן, 100%.
פשוט כן, כי זה סופר לגיטימי לראות פתאום את הדברים בצורה סופר שטחית, ואתה שם לב אם יש לך מלא יתרונות ומלא חסרונות. ואנחנו אמנם דיברנו כרגע על לשון נקבה, אבל חשוב לי לשקף גם גברים, כן? 100%. שימו את עצמכם במקום הראשון, זה בסדר. בסופו של דבר זה החיים שלכם, אנחנו רוצים שאתם תהיו מאושרים.
100%, כן.
הזוגיות שאתם תבחרו, זו זוגיות שתלווה אתכם בתקווה לנצח, או לפחות להמון המון שנים, בתקווה שיהיו מאושרות ושמחות, וזה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, וזה לגמרי לגיטימי לשים את עצמכם במקום הראשון, מאוחד במקום בשלב כזה, שאתם בלי ילדים, אתם בלי נכון. עכשיו שיש משהו שצריך לדאוג לו, שאתם אומרים, אוקיי, כל אחריות שלי עכשיו נופלת על זה. זה השיא של החיים שלכם. אתם צעירים, אתם מחפשים כרגע את הבן או בת הזוג שלכם, לגיטימי, לגיטימי לשים את עצמכם כן. במקום הראשון, ולהגיד, זה לא טוב לי, וגם לגיטימי לבוא ולהגיד, גם אם זה נשמע לאחרים קטנוני, זה ממש מפריע לי.
נכון.
ואני נראה לי מסכמת את הפרק עם זה. את רוצה להוסיף משהו נוסף?
בעיקרון, להתפשר על השמחה שלכם זה הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות.
זה משפט מקסים.
זה הכל.
זה משפט מקסים. אז זאת הייתה ויקי. ויקי, את רוצה לשתף איפה אפשר לעקוב אחרייך? יש לך עמוד פייסבוק?
אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ויקי קורו, באנגלית. בפייסבוק אפשר למצוא גם את כל ההופעות סטנדאפ שהיו לי עד כה, ולצחוק ברמות משתנות, וזה הכל.
לצחוק זה הכי חשוב. תודה רבה, ויקי.
תודה
לכם
שהייתם
איתנו. ואנחנו נתראה בפרק הבא.
כן.
ביי, יוש.